שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של אבגול. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שלישי, השביעי במאי 2019. לפני שאני מעביר את השיחה, לרון שטיינבלט, מיגל ברט כהנה, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שהוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לרון שטיינבלט. רון, בבקשה.
תודה. שלום לכולם ותודה למשתתפים בשיחה זו, המלווים ועוקבים אחר פעילותה של אבגול. בהמשך לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון אתמול באתר הבורסה, ולהודעה למשקיעים שעוברה אליכם הבוקר במייל, אנו מקיימים שיחת ועידה זו להצגת התפתחויות העסקיות ברבעון ולסקירת הדוחות הכספיים. את השיחה תלווה מצגת שפורסמה גם כן באתר הבורסה. בתום הסקירה, נפתח את השיחה להצגת שאלותיכם להנהלת החברה. את השיחה ינהלו מר שחר אחים, מנכ"ל אבגול, ואיציק אליאב, סמנכ"ל הכספים של החברה. Also joining us today is Richard Davis, COO of Avgol. בשלב זה אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לשחר אחים. שחר, בבקשה.
תודה רבה, רון. שלום לכולם. אני אעשה את האינטרודקשן גם באנגלית, ואחר כך אני אעבור לעברית, אבל כמובן גם ריצ'רד שתצטרף אלינו, הסמנכ"ל התפעול שלנו, נמצא על הקו, הוא ידבר כמה מילים על התפעול בהמשך, וכמובן בסוף בשאלות ניתן יהיה לפנות אליו בשאלות. So hello to everyone. We are here, Itzik, myself, and also Richard, our COO. I will do the introduction in Hebrew, but Richard is also joined. He will say a few words after the introductions about the operation, and they will stay to the question part in order to support any operational global questions that you will have. אז פרסמנו את הדוחות שלנו ואנחנו שמחים להציג את המשך צמיחה וגידול במחירות של אבגול ברבעון הנוכחי מול הרבעון המקביל. סיימנו את הרבעון במחירות של 107 מיליון דולר ואבידה של 16.9 מיליון דולר. איציק יסביר את הרווחיות ואת הרווח והפסד כמו שאר הדוחות הפיננסיים בהמשך. אני רוצה קצת לתת לכם דגשים על מה קורה בשוק שלנו בתקופה האחרונה וברבעון האחרון. שוק החיתולים, גם של תינוקות וגם של מבוגרים וגם הפמינין קר, ממשיכים לצמוח באותם קצבים שצפינו. למעט אסיה, שאנחנו רואים שאומנם הצמיחה קיימת, אבל היא נמוכה יותר מהציפיות, ו... למעשה השוק התכונן לצמיחה גבוהה יותר, ולכן אנחנו נתקלים שם בעודפי היצעים ותחרות מאוד גדולה, שיש לה גם השפעה על הדוחות שלנו וגם השפעה על התוצאות. לעומת זאת יש את שווקים של הודו ואפריקה שצומחים מהר יותר מהצפוי, וגם שם אנחנו פועלים ואנחנו נהנים מהצמיחה הזאת ו נמשיך ליהנות ממנה גם בעתיד, בעיקר בעקבות הפעלת הקו החדש באודו שהגיע לפעילות מלאה במהלך הרבעון, ואנחנו רואים שיפור יומיומי ביעילות התפעולית שלו. יצרני החיתולים בעצם נמצאים היום גם בפני אתגרים לא פשוטים של שינויים בהעדפות הצרכנים בכל הנוגע לחיתולים ולרכש של חיתולים, מה שמצריך מהלקוחות על מנת להתמודד ולשמר נתחי שוק, הם צריכים להגיע ולהציע מוצרים שמבדלים אותם משאר היצרנים. היות ואנחנו שחקנים ויצרנים גם עם הלקוחות הגדולים והממותגים וגם עם הלקוחות פרייבט לייבל, אנחנו בעצם פועלים עם עם כל הלקוחות על מנת לעזור בבידול הזה ולהציע ערכים מוספים לבדים שאנחנו מייצרים. יש לקחת בחשבון שבשוק הקיים הנוכחי בעצם כל הסייקלים של מוצרים נהיה קצר יותר ממה שהיה בעבר. אם בעבר סייקל של מוצר חדש היה בין 3-5 שנים, היום זה ממש קצר, וגם הלקוחות שלנו צריכים בעצם להיות, להגיב מהר ולהיות ערנים למה שקורה בשוק על מנת להיות תחרותיים. ואנחנו רואים בכל השווקים שהלקוחות הממותגים, בגלל גם ההתנהלות היותר גלובלית ויותר כבדה שלהם, בעצם יש מאבדים קצת נתחי שוק ללקוחות מקומיים. שלזה יש השפעה גם על המרג'ינים, כי בדרך כלל המוצרים הממותגים הם במרג'ינים גבוהים יותר. נושא נוסף שהוא מאוד משמעותי על הפרק הוא הנושא הסביבתי, כל נושא הפלסטיקה שיש לו גם השלכות על על נושא הבד לא הרוג. אנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם הספקים ועם הלקוחות ועם יצרני המכונות כדי לתת מענה לנושא הזה, אם זה באמצעות שילוב של פולימרים, אם זה באמצעות המשך הורדת משקלים, ואם זה באמצעות כל נושא הסירקולריטי שמדבר על מחזור ועל להחזיר בעצם מהסביבה את כל המזהמים שמתקשרים לפלסטיקה ולייצר איתם מוצרים נוספים. בנוגע לחברה עצמה, כמו שאמרתי, אנחנו מציגים המשך צמיחה, עיקר הצמיחה גם במחירות וגם ביצור. היצור אנחנו בעצם מייצרים היום בכל המפעלים שלנו בצורה אופטימלית, גם בסין, שכמו שאמרתי, בגלל עודף ההיצע היינו צריכים לסגור קווים למספר ימים במהלך הרבעון, עדיין שמרנו על יעילות תפעולית מצוינת, כי בעצם אצלנו הקווים ברגע שסוגרים ומפעילים אותם מחדש, יש איזשהו אי-יעילות, הקווים הם קווים מאוד גדולים ולוקח להם הרבה זמן עד שהם מגיעים להתייצבות ברגע שסגרת אותם, בגלל זה אנחנו בעצם עובדים 24 שעות ו-360 יום בשנה, אבל במצב של עודפי היצעים אנחנו לא עובדים בשיטה של ייצור למלאי, ולכן אנחנו מעדיפים להשבית את הקווים. אנחנו עובדים מאוד צמוד בשוק, יש לנו סמנכ"ל מחירות גלובלי חדש שהצטרף אלינו לפני חודשיים, ויש לו גם את הניסיון והוא גם בפוקוס על השוק באסיה, כדי להחזיר את הקווים לפעילות מלאה. במהלך הרבעון ראינו גם תרומה של מדדי חומרי הגלם, שאחרי תקופה של מעל שנה של עליות מחירים מחודש לחודש ומרבעון לרבעון, מה שגרם לפגיעה ברווחיות, מאוקטובר 2018 החלה ירידה של מדדי חומרי הגלם, ובעצם עיקר הירידה קרתה בדצמבר, ינואר ופברואר, והירידה הזאת היא משפיעה באופן מיידי על הרווחיות שלנו, כי בעצם אנחנו עם מחירים שמקובעים, אנחנו מקבלים את המחירים מתחילת רבעון, ואם יש המשך של ירידת מחירים אנחנו נהנים מהרווחיות הזאת. עם זאת, הירידה מצריכה התאמת מחירים לרבעון העוקב. אנחנו עדכנו את המחירים כלפי מטה בראשון לאפריל, לרבעון השני. השוק הפוליפרופילן בעצם המשיך לרדת עד מרץ, ובאפריל הוא נשאר יציב. היום כשאנחנו מסתכלים על הצפי למאי ולהמשך השנה, אנחנו רואים כבר תחילת עליות, גם בארצות הברית וגם בשווקים נוספים. הצפי נכון להיום הוא שהעליות הן יהיו מתונות, ובעצם רוב השנה תהיה יציבות. עם זאת, אנחנו יודעים שההשפעה העיקרית היא השפעה של הנפט על המחירים, וזה שוק שמאוד קשה לצפות אותו. נכון למדדים שאנחנו רואים שהיו במרץ, פברואר, מרץ, אפריל, שהם בעצם החודשים העיקריים שמשפיעים על הרווחיות, כי אנחנו עובדים בשיטת פיפו ומחזיקים מלאים מקסימום 3 שבועות חודש, אז בעצם ההשפעה גם ברבעון תהיה חיובית, אך קטנה יותר מההשפעה שהייתה ברבעון ראשון. סיימנו את הרבעון באבידה תפעולי של 13.1 מיליון דולר. הרווחיות היא דומה לרווחיות של ה-underlying אבידה ברבעון המקביל, ואיציק ייתן דגשים על בעצם הגורמים לכך שהמחירות עלו, אבל הרווחיות נשארה יציבה. נושא נוסף שחשוב ורואים בדוחות שלנו זה נושא של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, שבעצם הוא חיובי מהפעילות התפעולית, אבל יש השפעה ברבעון על הקטנת, בעקבות הקטנה של פקטורינג. אנחנו עושים פקטורינג במסגרת הפעילות המסחרית, non-recourse פקטורינג במסגרת הפעילות המסחרית שלנו, ואנחנו החלטנו בחודשים, גם בעקבות העלייה המשמעותית במדדי חומרי הגלם שהשפיעה על הרווחיות שלנו, החלטנו להגדיל את הפקטורינג על מנת לתמוך בנזילות, במדדי הנזילות של החברה כפי שאנחנו מחויבים אליה כלפי בעלי החוב שלנו. אך בעקבות השיפור בתוצאות והתחלת הפעילות המלאה של הקווים שהכנסנו, שהקמנו בשנים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, החלטנו להוריד את רמות הפקטורינג, והורדנו את רמת הפקטורינג ב-22 מיליון דולר. איציק ייתן על זה דגש כשהוא ייתן את הסקירה. מעבר לזה, אנחנו בעצם רואים המשך תמיכה, המשך הפעלת הקווים באופן מלא. אנחנו מתחילים להסתכל על, בעקבות ההתייצבות של הקווים החדשים, מתחילים להסתכל על השקעות נוספות ועל אזורים נוספים שבעצם יש נזקקים לקפסיטי נוסף, כמו גם בעקבות הנושא של החדשנות והנושא של השינויים בשוק, אנחנו מסתכלים על אזורים נוספים בתחום ההיגיינה שבעצם הם אמורים להיות האזורים, הטרנדים הבאים של התחום, ואנחנו כחברה שהובילה את הטרנדים בתחום ההיגיינה, שהספנדמונד של היגיינה עד היום, אנחנו מתעדים גם להיות בראש חץ בנושא הזה, וברגע שתהיה החלטה אנחנו נוציא הודעה בנושא. אני אעביר את רשות הדיבור לריצ'ארד, שייתן סקירה קצרה על האופרציה, ואחר כך נעבור לאיציק. ריצ'ארד, if you can hear us, if you can say a few words about the operation. I gave in the introduction the understanding that the operation in all our plants is sustainable and improved very much, and a lot of things happened due to your focus and the efforts to make standardization and make our operational excellence all globally. Please, if you can say a few words about it.
Well, thank you, Shahar, for your kind words, and welcome to everybody on the call. I think all the credit for the performance improvement has to go down to the outstanding general managers we have running all of our plants. I think it's one of the best operational teams I've ever worked with across my career. I think it's been a strong quarter from a manufacturing output perspective, both quarter on quarter and comparable to last year. I think in addition to that, Shahar touched upon it, we've been able to leverage a number of operational best practices from across the globe and pull that into an operational excellence framework, which we've been able to deploy across all of our plants so that everybody can learn from the best of the best, and then collectively as one team, that allows us to leverage that performance improvement across the group. India, our co-located facility we've talked about on previous calls, continues to go from strength to strength, both in terms of its productivity output, but also on its core key measures of first run yield, which is a measure of how much production is right first time, and its polypropylene utilization, i.e. how effectively do we use every bead of polymer. It continues to improve, and we're very, very pleased with the performance this quarter, and we have plans through small capital expenditure we've just made to further leverage that performance across 2, 3, and 4. Moxville has had I can only describe as an outstanding quarter, with the performance improvement we touched upon in previous calls being maintained, and I would dare to say slightly enhanced. So we've got a very strong operational team now in Moxville, and their performance improvement and execution is absolutely outstanding, and I'm very pleased with what they're achieving. Russia continues to perform very, very well as well. We've got a very strong facility there, and we've seen quarter over quarter performance improvement. Sharma touched upon China. I mean, there's some challenge there in terms of some of the sales, but the team there have been really effective and efficient in terms of being able to leverage cost in line with volume. So we've seen a very strong quarter from the Chinese team as well. And Dimona ramp up, you know, it's fair to say it's fully ramped up now and is performing very efficiently as a production line here in Israel. I think, Shah, you know, in summary, it's been a strong quarter. There's a very strong team, all working as one team and all committed to driving, you know, outstanding world-class results. And I'm very, very pleased with the progress. Thank you.
Thank you very much, Richard. I think the fact that we stabilized and we're operating very efficiently and stabilizing the, as we said, some hiccups that we have in the demand in Asia, this is part of our belief that now is the time to start and rethink about the next expansion and the growth that Avgol has to do. So thank you very much, Richard. Itzik, please.
תודה שחר, thank you Richard, שלום לכולם, תודה שהתקרבתם לשיחת האנליסטים של הרבעון הראשון. אני אתמקד מעבר למה ששחר אמר, אני אתמקד בנושא של קצת הסבר על הרווח הגולמי והאבידה שנה מול שנה, דגשים של ה-underline אבידה והתיאום של ההצגה במצגת האנליסטים של ה-one time retention, השפעה של הפרשי השער, ותזרים המזומנים והעון החוזר שלנו להמשך. אז כמו ששחר אמר, הריבון הזה מבחינתנו הוא ריבון מצוין ברמת מחירות. אנחנו גדלנו שנה מול שנה ביותר מ-10%, וגם הרווח הגולמי שלנו בסופו של יום, מלבד ההשפעה של הרזין, שעוד רגע נגיע אליה, נהנתה משיפור ביעילות התפעולית שלנו בכל המפעלים בכל העולם, החל מארצות הברית, המפעל הגדול שלנו, דרך הודו ודרך דימונה, כאשר ארצות הברית ודימונה עובדים ביעילות טובה מאוד. הודו בתהליך של עלייה עובדת יפה מאוד, ויש לה עוד הרבה מקום להשתפר, והכל בהתאם לתוכניות שלנו. יחד עם זאת, מבחינת הרווח הגולמי והאבידה אנדרליין, אנחנו סיימנו אנדרליין שנה מול שנה בניקוי ההתאמה של הריטנשן, שעוד דקה אני אסביר אותה, 13.1 לעומת 13.3, שזה למעשה כמעט אותו אבידה, למרות שגדלנו במחירות שלנו. כפי ששחר ציין, העודף ביקוש שיש לנו בסין, והלחץ להנחות מסוימות ללקוחות בסין גרם לזה שגם הייתה לנו שחיקה מסוימת ברווחיות, וגם אנחנו נאלצנו לעצור את הקווים בסין, וזה אלה דברים המהותיים שלמעשה שנה מול שנה הורידו לנו ברמת הרווח הגולמי שנצרם על ידי המחירות שהיו אינקרימנטל גם בדימונה, גם בארצות הברית וגם בהודו. אנחנו עובדים בצורה מאוד נחושה, כמו ששחר אמר, במהלך הרבעונים הבאים כדי לסגור את ההפרש במחירות, אבל יחד עם זאת אנחנו עובדים בצורה טובה מאוד יחד עם הצוות של ריצ'רד על שמירה של פיקס קוסט ואפילו התאמה של סך הכל הוצאות לקילוגרם מיוצר שתתמוך ברמת המחירות כרגע בכל אתר ואתר. לגבי הנושא של הריטנשן,
סך הכל האנדרליין הוא 12.2 מיליון דולר. אנחנו לצורך השוואה של ריבון מריבון, למעשה כל השנים בארגול היו אופציות במחזור, מרגע שבוצעה הרכישה, כפי שפרסמנו בהודעה מיידית בסוף שנה קודמת, האופציות יצאו במחזור ולמעשה החברה המירה אותם למענק חד פעמי, מענק שימור חד פעמי שיינתן במהלך שנת 2019 עבור ביצועים של 2018 ו-2019, ולכן האופציות, אותות האופציות היו מתואמות באנדרליין מכבר השנים, לא כל השנים באבגול, והריטנשן עצמו הוא נכנס כהוצאה רגילה לכל דבר בעניין, ולכן הוא לא מתואם באנדרליין רגיל. הנושא הזה תואם רק לצורך ההסבר של הדוחות, אין לנו שום כוונה לתאם הוצאות חד פעמיות אחרות או דברים כאלה או אחרים בהסבר של תוצאות, או לשנות משהו בהסבר של התוצאות שלנו. ה-one time retention שהסברתי עליו הוא למעשה יהיה איתנו ברבעון השני ומעט מאוד ברבעון השלישי, ולאחר מכן הוא ייעלם כי זו התוכנית כפי שהיא פורסמה בדיווח המיידי. לגבי הרזין, אז אנחנו לאורך תקופה ארוכה, הרבה אנליסטים והרבה משקיעים שעקבו אחרינו בשלוש שנים האחרונות ראו רק תופעה שלילית בנושא של האנדרליין, ואנחנו שמחים שהתחלנו את השנה עם ירידת מחירי חומרי גלם, אבל בשורה התחתונה אנחנו תמיד בוחנים את עצמנו באנדרליין. יחד עם זאת, אנחנו נהנים לראות את ההטבה של 4.7-4.8 מיליון דולר שקיבלנו הרבעון הזה, לעומת הוצאה שלילית שהייתה לנו מהלג אפקט לרבעון קודם אשתקד. כפי ששחר אמר, מחירי הרזין, וגם נתנו לזה גילוי בדוח דירקטוריון, מחירי הפוליפרופילן המשיכו לרדת עד מרץ, כרגע הם נשארים סטייבל ועם צפי קטן לעלייה, אבל אם דברים לא יהיו חריגים באופן מהותי מה שאנחנו רואים כרגע, צפוי לנו הטבה מתונה ברבעון השני, גם מהרזים ברבעון השני. לגבי הרווח הנקי, הצלחנו לסיים את הרווח הנקי ב-4 מיליון דולר, לעומת כמעט ללא רווח נקי רבעון אשתקד. אז כמובן שהרזים והעלייה במחירות והשיפור היעילות התפעולית בניכוי ההשפעה של סין תרמו לרווח התפעולי, שגם הוא גדל. יחד עם זאת, אנחנו עושים שיפור בהוצאות המימון שלנו, אנחנו עוד רגע ניגע בזה בסקירה של המאזן, והורדנו את הרמת הפקטורים שלנו ואת העמלות ואת הריביות בנושא הזה, כי אין לנו צורך, וניגע בזה בהמשך. וגם ביצענו כמה מהלכים בנושא המס, כמו למשל מעבר לדיווח מס דולרי בישראל, וכמו יישום הרולינג המלא שקיבלנו למס הכנסה, כפי שפרסמנו בדוחות השנתיים של 2017 ו-2016 וגם ב-2018, ואנחנו מצליחים להגיע לשיעורי מס נמוכים מ-22-23 שהיינו בשנים האחרונות. חלק מזה גם נובע מהפחתת שיעור המס כמובן בארצות הברית, אבל הרוב המהותי מגיע מיישום המלא של הרולינג. בנושא הפייננס והטקס, היה לנו השפעה שלילית של הפרשי שער של 2 מיליון דולר בהוצאות המימון, בגלל זה שהוצאות המימון במקום להיות כ-4 מיליון דולר, עלו ל-6 מיליון דולר, אבל זה בעיקר מאג"ח ג' הלא מגודר, מי שעוקב אחרינו, מחצית מאג"ח ג' שלנו במחזור הוא שקלי ולא מגודר דולרי, ולכן כאשר השקל התחזק מסוף שנה קודמת 3.74 לסוף הרבעון הזה 3.62, אנחנו ספגנו בגין האג"ח הזה הפרשי שער שהם נון קאש ב-P&L שלנו. אנחנו מוכנים מעת לעת את האפשרות לעשות עסקת הגנה, אבל כרגע עדיין הפרשי הריביות והפורודים גורמים לאי כדאיות לעסקאות הגנה על היתרת האג"ח הלא מגודר שבמחזור. עד כאן לגבי הרווח הנקי וה-P&L. לגבי ה-cash flow והמאזן שלנו, אנחנו ממשיכים להגדיל את ההון העצמי שלנו וממשיכים לשמור על חוזר מאוד מאוד תחרותי. קצת קשה לראות את זה במספרים, אבל אני אציין כמה דברים לגבי המספרים. נתחיל קודם כל מהתזרים, ציינו את זה לאורך כל השיחה, אבל הפקטורינג, אנחנו, כאשר אנחנו סיימנו את ההשקעות הגדולות שלנו, הקו החמישי בארצות הברית, הקו בדימונה והקו בהודו, למעשה כ-130-140 מיליון דולר השקעות, כולל את חלקי חילוף שמתלווים אליהם והון חוזר שהיה בקניות חומרי גלם הראשוניות. למעשה כבר שסיימנו והאבדה שלנו מתחילה להתייצב והתזרים ההשקעות הוא מינימלי כפי שאנחנו עושים אותו, למעשה יש לנו פרי קאש פלו, דיברנו על זה מי שעקב אחרינו גם בשיחת האנליסטים השנתית, ואנחנו בפרי קאש פלו הזה מנצלים אותו ומורידים את היתרות פקטורינג, הנון ריקוס, הטרוסר שלנו, ואנחנו מתכוונים להמשיך להוריד אותם ככל שלא נצטרך אפילו להגיע לאפס, על מנת לשמור על הקובננט ועל מנת לא לשלם הוצאות פקטורינג ומימון כאשר אנחנו לא צריכים או אין השקעות בפתח שמצריכות קאש פלו. ולכן בתיאום של הפקטורינג של שנה שעברה והשנה, שנה שעברה הגדלנו פקטורינג והשנה הקטנו פקטורינג, למעשה השנה יש לנו 10 מיליון דולר, 10 מיליון דולר אופרייטינג קאש פלו, והרבה מעבר לפרי קאש פלו שלנו, שנובע גם מהאבידה והרווח הנקי, נובע גם מהטקס הנמוך שאנחנו משלמים לאורך הרבעון, וגם מהניהול המלאי המאוד יעיל שאנחנו מבצעים. אגב, אנחנו מקפידים על השבתת הקווים ככל שאנחנו רואים, או הפסקת העבודה של הקווים ככל שאנחנו רואים אתגרים במחירות, מאחר ואנחנו לא רוצים להגיע, למרות שיש לנו צפי להמשך עלייה בהמשך השנה, אנחנו רוצים לעבוד בצורה מאוד יעילה ולא להגיע לרמות מלאים של גבוהות עם חשיפה להפחתות או כל דבר כזה, אנחנו ממשיכים לשמור מלאים מאוד מאוד טובים. חלק מהירידה במלאי גם נובעת מירידה במחירים של הרזין, אבל חלקה גם נובעת מהתאמת ההון חוזר שלנו באופן משמעותי לרמות של 3 שבועות מלאי חומרי גלם ו3 שבועות עד חודש של מלאי בצג. לגבי הספקים, הספקים ירדו, חצי מהם ירדו בגלל כמובן ירידת מחירי חומרי גלם, וגם כי אנחנו זיהינו הזדמנויות רכש, ואנחנו עובדים מול הספקי רכש של פול קופילים בצורה טובה מאוד, ורוצים לקבל הטבות ברווח הגולמי ובמחירי חומרי גלם, ולכן מעדיפים לשלם בתנאים יותר פחות טובים מבחינתנו, אבל מקבלים את ההטבות long term ב-PNL. לגבי נקודה אחרונה, מי שעוקב קצת על ה-OCI ועל הפרשי שער, היו לנו ב-OCI 6 מיליון דולר הפרשי שער שהם נון קאש, שנובעים מההתחזקות של הרובל והיואן, בגין שתי השקעות שלנו שהפונקציונל קורנסי שלהם הוא ביואן וברובל. כמובן שהריבון הזה חיובי וריבונים קודמים לנו שלילי, אבל כל זה הוא נון קאש, ואנחנו, הדבר שמעניין פה זה סך הכל שמירה על קובננט ברמת הון עצמי מינימלי והון עצמי למאזן כפי שהתחייבנו בשטרי ההון שלנו. מבחינתי אני סיימתי, אם אני אעזור את רשות הדיבור לרון, ואם יש שאלות להמשך.
תודה, אנחנו בשלב זה נפתח את השיחה לשאלות ותשובות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. אני מחזיר את רשות הדיבור. יש שאלה, שאלה הראשונה של אריק בוידר מאלטרנטיב בית השקעות. אריק, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול לגבי סין שתירתת בשיחה שמורדתם שם את התפוקות, סגרתם קווי איסור, אז וזה סך הכל באמת מיתן את השיפור שעשיתם בדימונה וארצות הברית, אז אם תוכל קצת לתת יותר מידע על זה, וגם אם אפשר עם כל התמורות בין ארצות הברית לבין סין, עד כמה השוק בארצות הברית חזק ו... איך הביקושים?
אוקיי. כעיקרון, בסין, בגלל, כמו שאמרנו, עודף העצה, נכנסו בשנים האחרונות, הוקמו הרבה קווים בסין כצפי לצמיחה שהיה בסביבות בין 10% ל-12%. כידוע, כולנו קוראים ורואים, הצמיחה היא נמוכה יותר, היא בסביבות 7-8%, שצמיחה יפה לכל... לכל דעה, אבל בגלל שהקפסיטי שנכנס לאסיה הוא גבוה יותר, אז בעצם יש תחרות מאוד, מאוד גדולה. חלק גם מתחבר לנושא של לקוחות גדולים באסיה, בעצם גם איבדו נתחי שוק ללקוחות מקומיים, מה שגרם בעצם לנו שמצאנו את עצמנו באמת במצב שאין לנו דימנד, ברבעון הראשון לא היה לנו דימנד למלא את הקווים באופן מלא, וקיבלנו החלטה בעצם לא להמשיך ליצור מלאים, אלא כי מאוד חשוב לנו לשמור על יעילות של ה-working capital שלנו, החלטנו לעצור את הקווים, עצרנו לא את כל הקווים ולא לכל התקופה, עצרנו כל קו... למספר ימים על מנת לאזן את ההיצע ואת הביקוש. מה שזה גורם, זה גרם בעצם לעלויות הקבועות להיזרק לדוח רווח והפסד ברמה גבוהה יותר ממה שבאופן רגיל. כעיקרון אנחנו כבר רואים בעצם לידים נוספים שנכנסים. שוק שלנו זה שוק שבעצם כדי לייצר את הבדים זה צריך לעבור תהליכים של קווליפיקציה וזה תהליכים שלוקחים קצת זמן. עם זאת אנחנו מאוד אופטימיים. לגבי ארצות הברית וסין, ארצות הברית היא מלאה לייצור ולמחירות מקומיות, אז אנחנו פחות מודאגים מהנושא הזה, אנחנו תומכים בארצות הברית גם ממקומות אחרים וממפעלים אחרים בעולם כדי לתמוך בלקוחות שלנו שצומחים שם. הנושא של ספציפית של סין לארצות הברית לא משפיע עלינו. בעבר כן תמכנו לקראת הקמת הקו החמישי כדי להכין את השוק, תמכנו מסין לארצות הברית. כיום אין העברה של סחורה לשם, אז זה פחות משפיע עלינו.
נכון להיום, אם הבנתי נכון, הקווים בסין עובדים בתפוקה מלאה?
קווים ברבעון השני באפריל מאי עובדים בתפוקה מלאה, אנחנו לקראת באמת יוני, אנחנו נחליט אם אנחנו עוד פעם כדי לאזן את המלאים, אנחנו נעצור את הקווים, או זה קומבינציה, לא שאנחנו עוצרים את כל הקווים בבת אחת, קו או שניים למספר ימים, כרגע הקווים עובדים באופן מלא.
אוקיי. שאלה נוספת, האם כדי לחזק את המאזן אתם שוקלים מעבר לעניין של הפקטורינג לעשות פעולות נוספות?
כעיקרון לא, זה באמת הכל תלוי בהשקעות ובתמיכה שאנחנו בוחנים עכשיו, ובהתאם להחלטות שהתקבלו בנושא זה אנחנו נחליט איך בעצם לבצע את המימון להשקעות האלה. נכון לעכשיו, מאזן והתזרים חזקים מספיק כדי לתמוך בפעילות.
אוקיי, תודה רבה.
תודה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר שחר רחים, מנכ"ל החברה, לדברי סיכום. שחר, בבקשה.
תודה רבה לכולם על ההשתתפות בשיחה. כעיקרון, כמו שאמרנו, יש לכולם את הטלפונים, אימיילים, לאיציק, אליי. כל שאלה שיש לכם שתעזור להבין יותר את התוצאות, את השוק, אתם מוזמנים לפנות. תודה. יום טוב.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של אבגול. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.